תראו, לגבי הנושא של גן ענוי בשמיטה, אם עד עכשיו דיברנו במהלך כל היום, בעיקר על חקלאות וגם על צרכנות, אז בנושא החקלאי, התחום של השמיטה באמת נוגע לסדר גודל של 1.5-2% מאוכלוסיית ישראל. בנושא הצרכני, אנחנו מקווים שבעזרת השם הוא יגיע לאחוז הרבה יותר גבוה, כי אחרת כל הנושא של אוצר הארץ שהוצג פה היום פשוט לא יוכל לצאת לדרך. אנחנו באמת מקווים שהאחוז יהיה גבוה יותר, בהרבה. בנושא של גינת הנוי בשמיטה, זה נוגע לציבור גדול מאוד בישראל. הנושא של נויה של ארץ ישראל, בבחינת חן מקום על יושביו, זה דבר עצום. זה לא רק עניין טכני, כמו בחוץ על הארץ, אלא בארץ הקודש הנוי הוא דבר מהותי, דבר משמעותי. בימים האלו התרגלנו לתרבות ברמת חיים מאוד גבוהה. גינת נוי זה לא מה שהיה לפני 50-60 שנה, לא בפן הפרטי ובוודאי לא בפן הציבורי. ברוך השם, ארץ ישראל משופעת בגינות נוי פרטיות, בגינון ציבורי רחב מאוד. זה הפך להיות ענף גדול מאוד שמגלגל הרבה מאות מיליוני דולרים בשנה, מועסקים בו הרבה אנשים. אנחנו לא יכולים אפילו לתאר את החיים שלנו היום, בארץ בלי גינון כל כך מסיבי כמו שהתרגלנו אליו. ועכשיו השאלה, ואני לא מתכוון להעביר פה קורס גינון מזורז, אבל לפחות שנבין את העקרונות, איך אפשר באמת לעבור את שנת השמיטה בגינת הנוי, הן הפרטית והן הציבורית, על פי ההלכה, על פי כל דקדוקי ההלכה, ולהישאר עם גינת נוי נאה ומסודרת במהלך כל שנת השמיטה. אז המפתח הוא קודם כל ההכנה. מי שטרח בערב שבת, הוא יאכל בשבת. מי שישב בחיבוק ידיים בשנה השישית, קרי עכשיו, אין כמעט סיכוי שהוא יעבור את השמיטה בשלום. הוא ייכנס לאין סוף שאלות הלכתיות ובעיות, ולא יוכל לצאת מהן. אנחנו כבר קיימנו כמה וכמה כנסים ופגישות עם עיריות, והצענו אפילו לעיריות, ששם הנושא הוא קריטי, בפרט שדרך אגב, אחרי שנת השמיטה, כשלושה חודשים אחרי, יש בחירות לעיריות. אז עיריות ששמעו את זה, כבר קודם כל הם לא היו בטוחים אם הכנס נערך השנה בגלל שהשנה זה שמיטה, או שזה בשנה הבאה יוצא השמיטה הזאת. אחרי שהובר להם שזה שנה הבאה, הם קצת נרגעו, אבל נזכרו אחר כך שיש מיד אחרי זה בחירות, אז הפאניקה הייתה בעיצומה, עד שהבינו שבשום שכל ובהבנה אפשר לעבור את השמיטה בצורה נאותה, גם בגינון הפרטי, גם בגינון הציבורי, לתנאי שבשנה הזאת, בשישית, עושים את ההכנה הראויה. בגלל קוצר הזמן, אני אעשה את הדברים קצת אוטוסטרדה, ומי שיהיה לו שאלות, נענה אחר כך על השאלות. קודם כל, אוקמי ועברוי. גינת הנוי, הן הפרטית והן הציבורית, נתחיל עם הדברים המסיביים, צילום של נווה דקלים, שבעזרת השם אנחנו מקווים שעוד לפני שנת השמיטה כבר נזכה לשוב אליו. החזקה של דשא, הן פרטי והן ציבורי, רבותיי, אפשר להחזיק דשא כמו שהוא נראה כאן גם בשנת שמיטה, בתנאי שהדשא הזה נכנס לשנת השמיטה כמו שצריך. אם הדשא הזה נכנס לשנת השמיטה כשכולו מלא בקרחות, הסתבכות אחת גדולה. אם עושים היום את הפעולות הנכונות והדשא נכנס בצורה כזו לשנת השמיטה, אפשר להשקות אותו במידה הראויה בהתאם לסוג הקרקע. בגוש קטיף היינו משקים בתדירות גבוהה, ברוב אזורי הארץ אפשר להשקות פחות. הדשא והשמיטה לא חייב להיות דשא שירוק אז בצורה קיצונית, הוא יכול להיות מדשאה נאה ומסודרת בהחלט ברמה סבירה מתקבלת על הדעת, אבל רבותיי, צריך לקסח אותו בזמן, ואני אסביר את זה, כי בדבר הזה הרבה אנשים שוגים. זה? ספרשטיין. כשמקסחים את הדשא בזמן, מה שאנחנו עושים, בלי קורס בוטניקה שלם, אנחנו קוצצים כשליש מהעלה של הדשי. כאשר אנחנו רוצים להיות צדיקים יותר מדי גדולים, ועל זה נאמר אל תהי צדיק הרבה, אנחנו דוחים את הכיסוח. שבוע, שבועיים, שלושה. הדשי עולה בגובה, ואז כשבאים לכסח, אנחנו בעצם מקרקפים וקוצצים את הענפי הדשי, את השלוחות, מה שנקרא. הקיצוץ של השלוחות הוא גורם מיד להצמחה. כיסוח בזמן, במועד הנכון, כמו שרואים פה, שזה קוצץ כשליש מהעלה ולא מהענף, איננו גורם לשום הצמחה. הרי אם נחשוב, וזה יחזור על עצמו במהלך כל השיחה שלנו, בעצם מה שהיינו רוצים במדשאה, אותו דבר בגדר חיה כמו שנראה בהמשך, היינו רוצים בעצם שהדשא בכלל לא יגדל. אין לנו שום מטרת הצמחה בדשא. מרגע שהגענו למדשאה מלאה, אנחנו מעוניינים בעצם להקפיא את המצב הזה לחלוטין, להשאיר אותו כך. אלא מה? צמח כשמו כן, הוא צומח, תמיד צומח, כך ברא אותו הקדוש ברוך הוא. וכיוון שכך הוא ממשיך תמיד לצמוח, אנחנו לא מסוגלים לתת, גם לא ברמה מדעית גבוהה, לתת כמות מים כל כך מדויקת שלא יהיה שום צימוח בדשא, ובמילא יש גם תחלופה, אי אפשר לעשות את זה, ולכן אנחנו משקיעים ותמיד יהיה צימוח מסוים. לכן, כשאנחנו מכסחים בזמן, מה שאנחנו גורמים בעצם לעוקמי גמור, אנחנו משאירים אותו במצבו, מחזירים אותו כל הזמן למצבו הקודם. אנחנו לא גורמים פה לשום הצמחה שהיא. הנושא של קנטים בדשא, פעולה ידועה, רוצים שהדשא יראה יפה, בעצם אנחנו לא עושים פה שום פעולת הצמחה. אנחנו מעוניינים בעצם שהדשא לא יפלוש לאן שאנחנו לא רוצים. עוד פעם, אנחנו רוצים להעמיד את הדבר על מצבו. גם כאן אפשר לעשות את זה על ידי מעדר, אפשר על ידי חיתוך, אפשר על ידי פליחה של הקרקע, אבל בכל הלכות שמיטה, וזה חוזר על עצמו, והדברים כתובים גם בחוברת, גם בספר, באופן מפורט, נעדיף תמיד את הפעולה שאיננה בקרקע. במקרה זה, העדיפות הראשונה תהיה לרסס את קצות הדשא. יש חומרים שעושים את העבודה בצורה מצוינת, וגנול וכו', רנדאפ, עושים את העבודה ומקבלים את האפקט הרצוי, ובלי לעשות שום פליחה של הקרקע. נסרב. עבר בסוף. אפשר לעשות את זה גם כך, כל התמונות מגוש קטיף, אפשר לעשות את זה גם כך, אבל כשעומדות לפנינו שתי אפשרויות, כך או כך, נעדיף את הפעולה על ידי ריסוס כימי ולא פעולה שהיא בקרקע עצמה. השקיה, אז כבר דובר פה במהלך כל היום, שהשקיה היא בעצם פעולה מותרת. אבל גם פה, שני דברים צריך לומר. נכון שהשקיה היא פעולה מותרת, אבל לא צריך להשקות במידה כזאת שנקבל צימוח. צריך לעמוד, ויש לזה טבלאות מסודרות, גם הן מופיעות בחוברות ובחומר שהכנו, צריך להשקות ברמה כזו, לא צריך להיות גאון, יש הטבלאות והחישובים, אפשר לדעת איך לעשות את זה, צריך להשקות במידה כזו שהמדשאה תישאר, זה במכון התורה והארץ, שהמדשאה תישאר ברמה סבירה, יפה, ירוקה, רעננה. לא צריך להשקות בחמויות מים כאלה שיביאו לתוספת צימוח בהכרח. אם אפשר לעשות את זה, דילגנו על אחד, אם אפשר לעשות את זה על ידי בקר, מחשב, או כל פעולה אחרת שהיא בגרמה, כמובן שיהיה לזה יתרון. הנושא של דישון עלה פה במהלך היום בפן החקלאי, בפן הגנני, בדרך כלל, עם הכנה נכונה בשנה השישית עכשיו, או ליתר דיוק בסתיו של השנה השישית, מדשאות אשר יקבלו דישון נכון בסתיו של השנה השישית, זאת אומרת לפני שנת השמיטה, ברוב קרקעות הארץ לא יצטרכו לדשן אותם בשום דבר במהלך כל שנת השמיטה. בקרקעות חוליות כמו בגוש קטיף לא תמיד זה אפשרי. ברוב המקרים, מדשאות שנכנסו נכון לשמיטה, גם בגוש קטיף עברנו את השמיטה ללא כל דישון במדשאות. אפשר לעשות את זה. ישנם אלפים רבים בתחום הגינון שהם בעצם לא קשורים לחקלאות, הם לא פן חקלאי ולא פן גנני בכלל. למשל, לגזום ענפים שמגיעים לחוטי חשמל. צריך רק להקפיד לעשות את הדברים באופן הניכר. זאת אומרת שרואים באמת שנעשתה פה פעולה מניעת הגעת ענפי הזית, זה במכון התורה והארץ, הזיתים הללו כבר לא נמצאים שם. מניעת הגעת העץ הזית אל הקבל של החשמל, אבל גם פה צריך לדעת לעשות את הפעולות באופן שאונו מוסיף צימוח. זאת אומרת, זה בדיוק מה שהגמרא אומרת, לב יודע אם לעקל אם להקלקלות. זאת אומרת, אפשר להתחכם ולהערים, ולבוא ולעשות את אותה פעולה שאומנם יש פה בעיה של חוטי חשמל, אבל לבוא ולהערים ולעשות פה כבר גיזום בזיתים כדי לקבל חידוש של הזית או צימוח של הזית, בשביעית אני מדבר, ברור שכל הפעולות הללו, כאשר הן נעשות בזמן, קרי בשנה השישית, במהלך החורף, הקיץ והסתיו של השנה הזו, הפעולות הללו יספיקו ללא שום ספק עד לאחר שנת השמיטה. הנושא של מדרכות מצוי מאוד, כאשר גדר חיה שיחים פולשים לתוך המדרכה, אנחנו עושים פה פעולה שבעצם אין לה שום ערך גנני, אנחנו מחזירים את המצב לקדמותו כדי שיהיה פה אפשר לעבור על המדרכה, אין בעניין הזה שום פעולה חקלאית, אבל גם פה צריך לעשות את, לא לנצל את זה ולעשות פתאום חידוש וחיתוך ענפים כדי שהגדר חיה שלי תתחיל לצמוח בצורה שונה ממה שהייתה קודם כדי לשפר את מצבה ומראה. כל הדברים הללו של גיזום ענפים, אם לא עושים את הדברים הללו במשך השנה הזאת, בעיקר עכשיו בחורף ובמהלך האביב, כל השאלות הללו, הן בגן הנוי הפרטי והן בגן הנוי הציבורי, ואגב גם בחקלאות, בחלק גדול מן הענפים, לא בכולם, כל הפעולות הללו של הגיזום הנצרך יכולות להיעשות בפירוש בשנה השישית. לא צריך להיכנס לכל השאלות הללו במהלך השביעית. ידועה אמרה מה ההבדל בין הפיקח לחכם, שהפיקח יודע לא להיכנס לצרות שחכם יודע לצאת מהן. אז לא להיות חכמים, עדיף להיות פיקחים, לעשות את כל הדברים בזמן. אגב, גם במטעים, ודובר על זה קצת היום על קצה המזלג, למעט מספר ענפים שהגיזום השנתי הוא מאוד קריטי והכרחי, כמו בגפן, שבאמת זאת בעיית הבעיות, והפרסק ונקטרינה, ברוב עצי הפרי אפשר לדלג על גיזום, גם במטעים המסחריים, תפוח וכו', ודאי בהדרים. גדר חיה הקלאסית שאנחנו מכירים, שוב פעם, אנחנו עושים פה פעולה שכל מטרתה החזרת הצמח, החזרת הגדר החיה למצבה הקודם, אין בעיה בביצוע הפעולה הזו בשביעית. אין שום סיבה שבעולם שהגינה הן הפרטית והן הציבורית לא תראה יפה, רעננה וירוקה כשאנחנו עושים את כל הדברים על פי דקדוקי ההלכה. אבל כשיש לנו גדר חיה ששתלנו אותה, וזו שאלה שמתעוררת הרבה, כי הרבה מאוד מהציבור, כולל עיריות, נזכר בשנה השישית שעות אותו מתקרבת שביעית, ואז רצים ושוטלים הרבה דברים, ונכנסים באמת לצורך גדול בגיזומים מבחינה מקצועית. כל הגיזומים הללו שאנחנו רואים פה, מטרתם, גם מטרתם, גם סוג המלאכה וגם תוצאתה, יגרמו פה בהכרח לצימוח. זאת אומרת, הפעולה שנעשית כרגע, גיזום הענף הזה, יגרום להתפרצות של ענפים נוספים רבים מלמטה, בצמח הזה שמשמש כגדר חיה, ובעצם אנחנו פה עושים פה זמירה שהיא ממש הצמחה של הצמח. והפעולה הזו תהיה בוודאי אסורה. אותו דבר אפילו כאן. כשאנחנו רואים גדר חיה, שכוונת השוטל, כוונת הגנן או בעל הדירה הייתה לקבל פה גדר חיה מלאה, אז אם אני אבוא ואתחיל לעשות פה גיזומים שיגרמו לפריצה של הענפים על מנת למלא את כל החלל הזה, יש פה בפירוש פעולת הצמחה. אי אפשר לבוא ולהגיד, אני גוזר. זה שהצמח התחיל פתאום לגזום לשם, ככה הוא עשה. זה לא עובד ככה. אנחנו עושים פה פעולה בגיזום שהיא גורמת להצמחה. הגדר החיה הזו לא תוכל להיראות כגדר חיה יפה וגזומה במהלך כל השביעי.
גיזום מכני זה
עדיין? לא. אתה עושה פעולה ביד, זה היינו אח. דבר נוסף, ורדים. לקטום מפריע לנו הרבה פעמים בגינה, אחרי שהוורד נשאיר את עליה כותרת, נשאר התפוחים הללו, זה באמת תפוח קטן, גם מבחינה בורדתנית, זה משפחת הוורדניים. קיטום של הפרי למעשה של הוורד, הוא גורם למפל הורמונלי, לא ניכנס לזה, וגורם להצמחת החיקים החבויים שמתחתיו ולפעולת הצמחה. הפעולה הזו תהיה אסורה בשביעית. אבל אם אנחנו רוצים לקחת הביתה, אם אנחנו רוצים לקחת הביתה ורד לאגרטל, אנחנו יכולים לגזום, לקחת, לגזום את הענף שעליו הוורד שאנחנו מעוניינים בו, אבל נדאג לעשות את אותה הפעולה באופן שניכר שזה לא פעולה רגילה של הצמחה. זאת אומרת, אם אנחנו רגילים, נגיד, לגזום במקום שבערך היד השמאלית נמצאת, אנחנו נעשה קטיף נמוך יותר או גבוה יותר, דבר שניכר בו. אחרי שכתפנו את הפרח, דרך אגב, אנחנו יכולים לסדר את הענף, איך להכניס אותו לאגרטל, זה כבר לא פעולה חקלאית. אם הגיזום בדרך כלל בוורדים, גם בחממות, נעשה בצורה כזו מעל פקע מסוים שממנו אנחנו רוצים לצפות לענף הבא שיגדל. הגיזום צריך להיות בצורה שונה, בהתאם לזן, שזה לא יגרום להצמחה של אותו ענף שבו בעצם היינו מעוניינים. אחרת מה שיוצא שאנחנו עושים פעולה, אמנם אנחנו מעוניינים פה בפרח הזה, אבל פעולה שלנו בהכרח תוליד פה פעולת הצמחה. למעשה לעשות את זה הרבה יותר נמוך. מה שנקרא קטיף מתנמך בשפה המקצועית.
זה לא גורם להצמחה?
נמוך יותר, הצמחה בוורד תמיד תמשיך להיות. הוא ימשיך לצמוח. אבל לא תהיה הצמחה בצורה הרגילה שבה אנחנו גורמים להצמחה. זאת אומרת, אם נניח אנחנו יורדים ארבע עיניים. לא ניכנס כרגע לזה, זה קשור יותר לפרי. אבל בוודאי שיש פה פעולה, ריכוז הורמונלי בפקע והוא מתחיל לצמוח. אז אנחנו לא נעשה את זה במקום הרגיל, נעשה את זה בשינוי, כדי שבאמת יהיה ניכר שפה הייתה פעולה שמטרתה הייתה קטיף הפרח ולא הצמחת החדש. אחרי שכתפנו, אנחנו יכולים לבוא ולסדר את הענף שכתפנו כדי שיכנס לאגרטל, וזה כבר משהו אחר. שימוש בצמחים רב שנתיים, אנחנו ממליצים היום לכל העיריות, ואנחנו בפגישות עם הרבה מאוד עיריות, להשתמש בצמחים רב שנתיים. אנחנו לא אמרנו לכולם להחליף את הפטוניות ואת כל מה שרגילים לשתול כל שש השנים, ולהפסיק לשתול אותם לגמרי כל השנים, ימשיכו להשתמש בהם, אבל בשנה השביעית, ואם רוצים באמת שהעיר תראה במטבע, גם מבחינת פריחה ומופעי פריחה, ישנה רשימה ענקית של צמחים רב שנתיים שפורחים ונראים יפה. אגב, חוסך הרבה מאוד עבודה, הרבה מאוד השקעות והרבה מאוד מים לעיריות. אפילו הצעתי לכמה עיריות לוותר על שתילת הפטוניות ליד העירייה ובכל מיני מקומות כאלה שרגילים לשתול את הפטוניות ואת כל מה שאנחנו מכירים. ואחת מן השתיים, או לשתול פרחים, צמחים רב עונתיים פורחים שבאמת חוסך הרבה כסף עם מופע יפה והכל, או אפילו לשים שלט, השנה שנת שמיטה, ומתוך התחשבות בציבור הדתי שבעירנו, ויתרנו על השתילה. אגב, זה יכול להיות גם פתרון נהדר, בוודאי לכל המוסדות שלנו, ישיבות, מוסדות, הרבה מאוד מוסדות ועיריות של, וגופים שלנו, ויש כמו ששמענו הם כ-350 גופים, לפחות בשנת שמיטה כדי להדגיש וברמה החינוכית, לשים שלטים בולטים וגדולים, שהציבור והתלמידים יבינו למה השנה לא חידשנו את הצמחייה שאנחנו רגילים לשתול באותו מקום כל השנים.
מה ניתן הלילה
על זה? רשימת הצמחים היא ענקית, אנחנו לא ניכנס אליה. כל הפקעות, כל הבצלים, פקעות, אירוסים, קלניות, מה שפורח עכשיו, כל הדברים הללו אפשר לשתול אותם כל השנים, הם ימשיכו ויפרחו מעצמם בשנה השביעית. אין בעיה, אם רוצים, אין בעיה לשמור את גינת הנוי, גם הפרטית, גם הציבורית, במיטבה. היא תראה טוב, היא תראה מצוין אפילו, גם אם נקפיד ונדקדק בכל הלכות שביעית. לא צריך פה להסתמך לא על היתר המכירה ולא על שום דבר. אפשר לשמור גינה נאה, מסודרת, במשך כל השנה השביעית. בתנאי כמו שאמרנו, א', שיודעים איך לעשות את זה ולומדים את הדברים בצורה נכונה והדברים מפורטים, והעיקר שעושים את ההכנה הראויה עכשיו בשנה השישית. תודה.
רבותיי, תודה. אגרונום מוטי שומרון, רבותיי ככה, מה צריך?